הפרק הזה, פרק ז', הוא ממש המשך של הפרק הקודם, כמו כל שלשלת הפרקים. וכאן הזיקה שלו לפרק הקודם עוד הרבה יותר בולטת, כיוון שהוא מבין לעסוק באותה סוגיה עם הרמב״ם והרמב״ן, טעמי המצוות. למעשה, אנחנו ממשיכים את אותו יסוד שהתבהר בפרק הקודם, ומעמיקים אותו ומראים אותו יותר. קודם כל, אני כאן אתמצת מה ראינו פעם שעברה, מאוד בקצרה. כמובן, יש מקום לראות את הדברים ביסודיות, אבל ככה מאוד בקצרה, ולראות על גבי זה מה מתחדש ומתווסף בפרק הזה. פעם שעברה, למעשה, חתם לנו המהר"ל שהמצוות הן גזרות אלוקיות. המובן של הגזרות, כפי שהוא ביאר אותו המהר"ל, הוא לא רק בזה שזה נשגב מבינתנו, ואין לנו יכולת להגיע עד קץ ההבנה שטעמי המצוות, אלא עיקר העניין היה שהמצוות הם תכנים אלוקיים. זוהי קדושה אלוקית שאיתה אנחנו נפגשים כשאנחנו מקיימים את התורה במצוות. זאת אומרת, אין בכלל מקום להתיימר ולבוא להסביר את המצוות מהכיוון האנושי. משום שהמצוות לא באו לפתור לנו בעיות במישור האנושי לכשעצמו. המצוות נועדו להרים אותנו על כלל החיים שלנו, אל הקומה האלוקית, הקומה הרוחנית המקודשת, ששם הם החיים האמיתיים שלנו, שעל כן נבראנו בצלם אלוקים. מצד שני, זה גם ברור שהמצוות כן בנויות לפי הדפוס הקיומי שלנו בעולם הזה, כי בזה אנחנו מכשירים את החיים שלנו להיות חיים אלוקיים, בזה שאנחנו עלי אדמות, בבית ובשדה, ביחיד ובכלל, בצבא ובמדינה, בכל המערכות האלה שהאנושות מצויה, ועם ישראל מצוי. בזה אנחנו מופיעים ומקדשים את שם השם. לכן המצוות שתולות בכל החיים, הן בהחלט מרימות את כל החיים, הן בהחלט גם יוצקות ממילא תוכן שלם של חיים בנו, תוכן של חיים אלוקי, תוכן של חיים רוחני. אין מה להשוות את זה לכל ההסברות האחרות של טעמי המצוות שיכולות לבוא מהכיוון האנושי, שכמה שלא נבין, פה ושם טעמים אנושיים בזה, ודאי שם המצוות גם אנחנו חשים בהם, את היושר, חשים בדעתנו, את המידות והמוסר שיש בזה. אבל זה הכל רק גרגירים קטנים, כן, השווינו את זה למה שאדם אוכל מזון, המזון ערב עליו. ואנחנו יודעים שעיקר מה שהמזון נותן לו, זה לא מה שהוא עובר דרך פיו ובאותה שעה הוא מרגיש שזה טעים. עיקר מה שהמזון נותן לו, זה מה שהוא באמת, הוא מסביע אותו. והוא בונה באמת את גופו באותם הדברים שהגוף באמת זקוק להם. ובזה אדם לא יכול להבין, ועד היום אפילו כל מה שהמדע מכיר את כל המרכיבים של החומרים שאדם אוכל. עדיין הוא לא יודע את כל כולם, כל פעם מתחדשים עוד דברים ועוד בחינות, שבזה הקדוש ברוך הוא שלח לנו הצלה בכל חומרי התזונה, ואנחנו רק מרגישים את הטעם שעובר דרך פינו. ובוודאי שייתכן, ויש אולי עניין, למצוא טעמים למצוות, כדי שנראה בעין שכלנו ובחושים שלנו, איך התורה, כמה, כי חוכמתכם ובינתכם לנעמים, וגם ללמוד אפילו מהקומה הזאת, מהמידות ומהיושר הזה, ללמוד בזה מוסר השכל, ולתרגם את זה למוסר שלנו. אבל להגיד שזה כל מה שתמון בקומה הזאת, זה מצמצם ומוריד את הכל למשהו אחר. זה ממש הרגל אחת, מה שהמהר"ל אמר בפרק הקודם. אנחנו גם אמרנו שעם כל מה שהמהר"ל מתנצח עם הרמב"ם והרמב"ן, אין ספק שגם הם בעצמם, בשורש ההבנה, גם הם מודעים לזה שוודאי אין משהו אחר, אי אפשר להסביר את התורה בדרך אחרת. את גודל התורה וכל החלות שיש לכל וכל עניין של תורה, אבל כמו שאמרנו, הספרים האלה נתחברו להביא תכנים של יהדות מדודים לפי הציבור המקבל, מתוך ים הרוחב הענק של טעמי התורה הפנימיים, שחלק מהם נסתרים, חלק נגלים, חלק שייכים שהבינו אותם באותו דור, חלק שלא, ובחרו הראשונים החשובים האלה להודיע אותנו את הטעמים האלה שהם אמיתיים, אבל ודאי הם לא מכילים, וגם הם ידוץ שזה לא מכיל את כל העומק האלוקי הזה, שזה העומק שבו התורה מתהלכת. עכשיו אנחנו נראה איך הפרק שלנו ממשיך את הדיון ומברר אותו יותר, בעזרת השם. עכשיו, הסוגיה שבאה ועולה עכשיו, לפי שיטתם של הרמב״ם והרמב״ם, מה קורה עם הפרטים של המצוות? כן? אומר כאן, הרמב״ם מביא את מאמר חז"ל, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם הבריות שנאמר כל אמרת אלוקה צרופה. איך הרמב״ם מסביר את זה? הרמב״ם אומר, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, אז בעצם משיטתו, שיטת ההסברה של הרמב״ם יוצא שעולם המצוות בנוי כך. בכל מצווה ומצווה יש לה שורש, כן מובן, אבל פרטי הלכה המדויקים, הסעיפים הקטנים, כמו שהוא אומר, אותו לדנו לא תשחטו ביום אחד, אז זה שבאמת אני אומר, בשקיעה מתחלף יום, אז מה תעשה זה כמה דקות לפני השקיעה וזה כמה דקות אחר כך, זה בסדר כי זה יום אחר, וזה בבוקר וזה בערב, זה אותו יום אי אפשר. ואת מה שאתה רואה שבסופו של דבר, אפילו אותו טעם של המצווה, כשאתה בא איתו לפרטים, אז אתה רואה שאי אפשר לחוז את הטעם הזה עד הסוף. והרמב״ם, בתפקיד אחר יש לו קומת המצוות. חוץ ממה שהמצוות בונות, מגלות את הטוב של הקדוש ברוך הוא, את המוסר של הקדוש ברוך הוא, המצוות גם נועדו לנסות בהם את הבריאות, לצרף מלשון ניסיון, שעצם זה שאתה לא מבין עד הסוף, ובכל זאת אתה צריך לקיים קלה כבחמורה עד הפסיק האחרון, זה חלק מהחינוך שהתורה מחנכת אותנו, וזה לזה יש תפקיד בפני עצמו. ככה בעצם יצאה ההסברה של הרמב״ם במורה נבוכים שם. ודוחה את זה המערד. אין טעם, ודאי אין טעם לפירוש הזה, כי על כל התורה מה כתוב, כי מי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת, אמר עוד שמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם מיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה וכו'. הרי כן, כל פרטים יש להם תורה של חוכמה. מה אמר על מתכוון להגיד? הרי גם הרמב״ם אמר טעם של חוכמה. הרמב״ם אמר, הנה, עד רבה, התורה השאירה הרבה חללים לא מוסברים. אתה תראה אם אתה עבד השם נאמן עושה בלי להבין או לא. יפה מאוד. אבל אומר המהר"ל, לא ייתכן. הרי אנחנו רואים שהתורה מלאה. אם זה היה טעם אחד בודד, פרט אחד בודד, שהוא לא מסתדר לפי הכלל, בוא נראה אותך עומד בזה. נו, ניח. אבל התורה מלאה, ובוא ניקח את התורה ותורה שבעל פה, וחז"ל, וראשונים, ואחרונים, ושולחן ערוך, עם נושא כלים, בסעיף קטן. עולם ההלכה נהיה ים, ים גדול וכבד, ללמוד אותו. ים גדול וכבד, לצאת בו ידי חובה. לא ייתכן שכל זה בעצם מסכת שלמה של דברים שבעצם אין בהם טעם. הן מסוכות כאלה שבוחנות את מידת המאמץ שאתה מוכן להשקיע למענו יתברך, וכל מה שאתה עושה בעצם מצד העצם של הדברים לא היה מחויב להיות ככה. כביכול אפשר היה לקחת בעצם אותה רמת קושי ולהמציא מערכת אחרת של חוקים. זה לא ייתכן, אומר המהר"ל, זה לא ייתכן, אתה, עם כל מה שזה נכון אולי, העניין הזה, שלא כל דבר אנחנו צריכים להבין, ובואו נראה אם אנחנו מתאים גם אם אנחנו לא מבינים, הרעיון אולי נכון. אבל רק בשום זה אפשר לומר שכל המערך של השס והפוסקים וכל המסע ומתן של בית מדרש, שיוצר אלפי שנים, שרבנן ותלמידיהו להתייגע ולהתאמץ, מה כיוונו ומה כן האמת להלכה פה, ותשובות ארוכות והכל, הכל בעצם לא מהותי, אין פה את החלות בעצמה. זה כאילו רק באיזשהו דבר שהקדוש ברוך הוא כביכול באקראי שם לפנינו, שאין נצטמץ עליו. זה לא יכול להיות. וברור שכל התורה היא אמיתית, לא רק ברעיון הכללי שלה, היא אמיתית עד לפרטי הלכותיה ותגיעה אפילו עד הרבונונים שלה. זה הכל חלות, כמו שהמהר"ל יסביר, לא יכול להיות שזה יכול לספק אותה. אז אומר המהר"ל, עובר המהר"ל לרמב"ן. מה הרמב"ן מפרש? לא ניתנו המצוות, כל אמרת אלוק הצרופה, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. הרמב"ן לשיטה פה. מה שהרמב"ן אמר בפרק הקודם, לצרף בהן את הבריות, הכוונה היא שלא לחשוב שעולם המצוות, ריבונו שהעולם זקוק להן. עולם המצוות פונה אלינו, לתקן אותנו, לקדש אותנו. זה הכוונה, לא, כל אמרת אלוק הצרופה, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בין את הבריות להפוק אל ריבונו של עולם. הרמב"ן לא מספיק להסביר, אם ככה שוב פעם, מה הטעם בכל הפרטים לפי זה, ואיך באמת דווקא בזה זה מצרף את הבריות, אז הדבר הזה עדיין לא מוסבר. כמו שאנחנו נראה, ההסבר שהמהר"ל יחתור אליו, שהוא המשך למה שהוא אמר בפרק הקודם, הוא יעמיק לנו את ההבנה, יכול להיכנס בתוך דברי הרמב"ן בדוחק. ייתכן שהרמב"ן ממש כיוון לזה, אבל ברור שהקורא את הרמב"ן כשעצמו לא נראה ככה הביאור של המהר"ל. לכן המהר"ל בצדק משיג על הרמב"ן לפי מה שנתפסים דברי הרמב"ן כפשוטם. משום שהרמב"ן אמר, כן, שהתורה היא לצרף את הבריות, לצרף את ישראל, כן, שאז יוצא שהמצוות באו לתת בנו מידות טובות. אז שואל המהר"ל לפי הרמב"ן, מה נעשה עם כל המצוות שאין להן הסבר? אנחנו לא מבינים אותן. איך זה מתקן אותנו? איך זה בונה אותנו? איך זה נותן בנו מידות טובות? מילא, שילוח מילים. אז הוא מחנך אותנו שלא נהיה אכזרים. מילא, אותו בבנו. אנחנו רואים בחוש את המוסר השכל. אבל המצוות הלא מובנות, איך אנחנו מתחנכים לאורם? על כוח החינוך הוא לא מצד מה שאנחנו מבינים, לוקחים מוסר ונהיים יותר מוסרים, אלא זה בונה אותנו, אבל מבפנים. אז בוא נראה איך. אז זה כבר כן נפגש, אם תגיד, וזה בונה אותנו לא מתוך שאנחנו מבינים את הטעם וממילא מיישמים את המצווה והשלכותיה המובנות לנו והנהגות המוסריות שאנחנו לומדים ממנה ומושפעים ממנה, אלא ודאי שהתיקון שיש במצווה באמת מתקנות אותנו, אבל הוא רן הרבה יותר עמוק וגדול ממה שאפשר היה להבין ברמב"ן לפי ריהתה של הדברים, כמו שהמהר"ל יבוא ויסביר לנו כאן. אמנם מה שאמר, לא ניתנה תורה רק לצרף הבריות, אין הפירוש כי המצוות הם מצרפים האדם במה שידריך האדם עצמו במידות הטובות והעגונות וכולי, אבל המצוות בעצמם מצרפים נפש האדם להשיב אותה אל השם. כך סידר השם יתברך מצוות לא תעשה, שבע מצוות שאדם שם מצוות בנוח, שלא יצא מן הסדר הראוי, לכל נקודת מקום יש שישה צדדים, לצאת ממנה אליהם, מעלה מטה וארבע רוחות. אז אם כן, הגדר ששבע מצוות בנוח, לא יצא אדם מן הסדר הראוי. זאת אומרת, כבר משבע מצוות בנוח אנחנו רואים, אפילו במודל הזה, שיש לאדם איזושהי קומה רוחנית יצוקה בתוכו. ועולם המצוות משמר את הקומה הרוחנית הזאת. אז הוא לא בא רק החיצונית שאנחנו נתחנך במצוות כך, אלא המצוות בעצם שומרות על ישות של קדושה מסוימת שכבר נמצאת באדם, אפילו בשאר המצוות לנוח. עכשיו, יותר מזה אפילו אצל עם ישראל. מה שהוא אומר, אמנם ישראל, תכף נסביר הכל, העם השם אשר בחר בהם התייחדו אל השם יתברך יותר ויותר, שיש להם נפש מיוחדת אלוקית ביותר, התייחדו עוד במצוות לא תעשה שהם שסה, כפי אשר המיוחדים התייחדו יותר, ועוד התייחדו במצוות עשה שהם רמח מצוות. כי הנפש שהיא עומדת בגוף נוטה עצמה אל הטבע, והיא באמת נפש אלוקית מלמעלה, רק שהיא עומדת בגוף, צריך להוציא אותה מן הטבע, להיות לה דבקות, בו יתברך, זה לא על ידי המצוות. זה יסוד שכבר אמר לנו כבר כמה פעמים, עכשיו מבינים אותו עוד יותר. דווקא משום מה שאמר, שעולם המצוות זה מסכת שלמה של קדושת חיים. יצירתית. לא, לא לחינם, זה מקביל לאיברי האדם. רמח מול רמח, שסה מול שסה. תדמיין לך. כמו שגוף האדם, איברה וגידה, זה מעשה אלוקי מופלא. סודו השלם נמצא אצל היוצר. גם שאנחנו מתחקים חיצונית להבין את האיברים והגידים והמבנה שלהם וההרמוניה שבהם ולמה צריך כל אחד ולמה הוא עשוי דווקא ככה וכל המערכות שהם עבר לאיברים וגידים שהם לא מנויים, כל החומרים הכימיים והמערכות הביולוגיות שמתרחשות בתוך קרבו של האדם כל כך מורכבים. אנחנו מנסים להתחקות, אבל ברור אנחנו יודעים שזוהי יצירה שלמה אלוקית מופלאה, מאוד מורכבת ומאוד מגוונת, ויחד עם זה מאוד אחדותית, מאוד מנוקדת ומאוד רבת ענפים וצדדים. אנחנו רואים את היצירה הזאת ואנחנו יודעים שהיא חותם היוצר עליה, וחותם היוצר הזה הוא עמוק הרבה יותר מהשגה שלנו. זה לא מפריע לנו, זה לא מפריע לנו לחיות ולהשתמש בכל המערכות האלה, לחיות ואנחנו לקבל את זה שכך ריבונו של עולם ברוך השם יצר אותנו, אנחנו חיים וקיימים, נושמים ומתהלכים ופועלים עם מה שתאמן בנו ריבונו של עולם, וזוהי מציאות אלוקית. עכשיו נבוא ונאמר, זוהי המציאות הגשמית שלנו, לא פחות מזה והרבה יותר מזה, יש לנו לבוש חיים רוחני. העצמיות שלנו העמוקה היא הרבה יותר נשגבה מאשר העצמיות הביולוגית של האיברים והגידים, המערכות, שגם הם רמח ושסה. יש לנו ממש רמח ושסה אחרים. רמח ושסה רוחניים. היצירה, זוהי גם כן יצירה אלוקית. הדת הדעה הכי נוצרנו. עולם התורה והמצוות בא להוציא מן הכוח אל הפועל את המהות הרוחנית שלנו. בלעדי התורה והמצוות אנחנו גם מסוגלים לחיות את מה? את ההופעה הגשמית באמית שלנו. התורה והמצוות הוא ממש לבוש הולם, מדויק, מכוון, לא סתם בצורה, לא לתפוס את זה בצורה הגשמית, איבר מול איבר, מצווה מול מצווה, כזה מין הלבשה כמו בגד שבאמת הוא תפור לאיברי הגוף ומידותיו. וברור שהציור יותר רוחני, כמו שאתה מבין שהרמח והשסה הגשמיים זה לא רק העצמות הזה, זה כל החיות של האדם, כל הכישרונות, כל הדיבור, כל התכונות, מה שהאדם האנושי עושה, כל עולם ההכרה המדעי, זה כל מה שתמון בחיי האדם הגשמי, יש מקבילה הרבה יותר נשגבה ליצור תוכן חיים חי, רוחני אלוקי, שאנחנו מתהלכים לאור השם, דבקים, אתם הדבקים השם לוקחים חיים כולכם היום, שנחיה ערכים רוחניים, נחיה שאיפות נצח, נחיה קדושה בכל רגע ורגע, בכל בחינה, בכל רובד של החיים, יש לנו פגישה עם ריבונו של עולם. כל מעשה הוא מעשה, אנחנו יכולים לעשות אותו רק בתפיסה הגשמית הנמוכה שלנו, ואנחנו יכולים לעשות את אותו מעשה מתוך הקשר של שליחות, מתוך הקשר של של של, של פגישה עם ריבונו של עולם. זה לא רק את הכוונות והמגמות משנה, אלא גם את תוכן החיים אשר מוצא. כאשר אדם עושה מצווה מסוימת, זה לא נגמר במה שהמצווה אומרת לו, אלא זה מחולל במציאות, זה מזרים חיים קדושים במציאות, כמו שנפש החיים גם מלמד אותם, כל זה תמון פה. מקיים את כל, מקיים את הגנים הרוחניים של המציאות, מחבר את ריבונו של עולם אל המציאות, מחבר את הקדושה האלוקית של היוצר אל ההוויה. מגלה ומפגיש. מה הכוונה? מפגיש, אנחנו יותר מבינים. הבריאה והאדם, האדם בישראל, צועד אל מה? צועד אל תיקון עולם ומלכות שדי. הוא צועד אל הופעת מלכותו בכל משלה, אל קידוש השם העולמי הכללי. אנחנו רתומים לזה. כל מעשה הוא מעשה שאנחנו עושים. כל אחד ביתנו וכולנו ביחד. והדור הזה והדורות הבאים, הם כולם הולכים לבנות את ימות המשיח, את תיקון העולם השלם, נכון? ואל זה מכוונים כל המעשים המדויקים. ודווקא תעשה כך, תעשה אחרת. זה נראה לך אותו דבר, אבל בדיוק, וכמו מערכת אלקטרונית, אתה אומר, אתה לוחץ של מקש דומה, אבל זה מגיע למקום אחר, זה פועל משהו אחר. זה מערכת מאוד מדויקת, מדויקת, נאמנה על היוצר הרוחני של הכל. קשור עם זה, זה לא רק חותר לקראת תיקון עולם. זה יוצא משם. זה מה שהמהר"ל ממשיך ואומר לנו אחר כך. מדמה, מביא המהר"ל פה משל מופלא, גרעין נזרע באדמה. המשל הזה משלים אותו. הנה, דע עוד כי הגרעין אשר נזרע באדמה, הוא מוציא אילן ופירות ועלים וענפים. והעלים והפירות הם בצורה מיוחדת, שראוי אל הגרעין מצד טבעו המיוחד לו. אל תאמר שאם היה מוציא ענפים ועלים בצורה אחרת, שהיה זה רע, זה לא רע, כי כך גזר הטבע של הגרעין, ובצורה זאת, בתואר הזה יוצא הגרעין הזה אל הפועל הגמור, ובשלמות כאשר מוציא העלים והפירות כפי מה שראוי אל טבע הגרעין. מוכן עצמו, הנפש שהיא מלמטה היא זכה ותאורה, ניתנה בגוף האדם למטה. צריך שיוציא אותה אל הפועל כמו שהגרעין יוצא אל הפועל מן האדמה שנזרע בו, היא יוצאת אל הפועל כפי מה שראוי לנפש. כאשר יצא הנפש של הפועל היא בשלמות, מצד השלמות שלה היא דבקה למעלה עם השם כמו שהיא באה מלמעלה. אתם שומעים? וזה לא רק שכל מערך התורה והמצוות והרמ"ח והשס"ה מכוון ליעד, להיכן המציאות צריכה להגיע, לאיזה קדושה צריכה להופיע בעולם. לא רק לשם זה מכוון. זה מכוון אל מה? מכוון אל הגרעין. מכוון אל שורש היצירה שלנו, מכוון אל צלם אלוקים שבנו. מכוון אל הפנים האלוקי שלנו, שדווקא במעשים האלה, הקדושה הנשמתית שלנו יוצאת מן הכוח אל הפועל. מעשים אחרים דומים, לכאורה דומים, נזיז קצת את הדייקנות הזאת, נעשה טיפה שינוי מסוים. מצטערים, זה לא מכוון להוציא את הגרעין הזה מן הכוח אל הפועל. הגרעין חי ומתחיה, נושם ומתקדש רק במעשים האלה. המעשים האלה הולמים אותו. הענפים והפירות האלה הם אלה שהגרעין יכול להצמיח אותם. כשגרעין מצמיח אותם, הגרעין האמיתי מצמיח את העצים והענפים האמיתיים ונותנים לו לפרוח בטבעיות, אז הגרעין מזין טוב את מה שיוצא ממנו, מה שצומח ממנו צומח טוב, והכל מעשיר ומתקן ומשמח אלוקים ואדם. ותיקח משהו תשנה. מה תשנה? תיקח גרעין דומה. גרעין דומה. כמעט לא נראה לך הבדל. אבל הנה, תשקה, תזבל, תראה, זה מצמיח אילן שרק, וזה מצמיח אילן עם פירות מובחרים. דומה מאוד, אבל תמון כנראה בגרעין משהו אחר. ומה שיוצא מן הכוח אל הפועל פה, לא יוצא מן הכוח אל הפועל שם. עוד ניקח לחלופין. תיקח את אותו גרעין. אבל תתאה לחשוב שזה גרעין של פרי אחר. תיתן לו אולי חומרים וטיפול, ותשתול אותו אולי במקום שמתאים לגרעין דומה אחר. אז הוא לא יצמח, הוא יצמח לא טוב, הוא לא ייתן מה שצריך. ואת אנחנו מבינים שהזיקה בין הפנים אל הענפים והאילן שמגלים אותו, הזיקה הזאת היא זיקה מוחלטת. ככה גם התורה והמצוות. זוהי האמת שלנו, זה החיים שלנו, ובגלל שזה החיים שלנו, לכן זה רמ"ח ושס"ה מאוד מכוונים לחיים שלנו, ולכן דווקא עם היוצר וביחד עם היצירה האלוקית שהגשמית, ביחד איתה גם מסתכל בתורה וברא את העולם. התורה היא סדר האדם וסדר העולם, כמו שאמרה בתחילת נתיב התורה. יחד איתה נוצרה היצירה הרוחנית שלנו. אולי יש מקום להוסיף שדווקא בפרק הזה דווקא אותם החלקים של המצוות שאנחנו לא יודעים להסביר אותם, לכאורה, שהם היוו את הקושי לראשונים האחרים, היו צריכים שם למצוא הסברים אחרים, דווקא אותם, אותם המצוות שאין להם הסבר, אותם החלקים, אפילו במצוות שיש בהם הסבר, הן מצוות מאוד מאוד מובנות ממבט ראשון, אבל בכל זאת שאתה מגיע לפרטים, אתה לא מבין מדוע התורה מתעקשת על הפרטים האלה ולא על האחרים. אז אתה, זה דווקא מה שנותן לנו יותר אפילו מהפרק הקודם את ההכרח, להבין שפה זה תוכן חיים אלוקי שלם שאנחנו זוכים לפגש איתו. ומשם זה מתחיל דווקא הלא מובן. הוא היותר עמוק, הוא היותר מפגיש אותנו עם הממד שמאחורי מה שאנחנו מבינים. עם הממד שבאמת פועל, עם התוכן של, עם הפנים של הגרעין, התוכן הגנטי של הגרעין, כמו שקוראים לזה היום, ולא עם הקליפה שלו שנראית לעינינו, עם מה שבאמת החומר שמזין אחר כך ומצמיח את כל האילן, וממנו יוצא, והוא הסיבה לכל ההופעה, שהוא האמת הפנימית, ולא הלבוש החיצוני של אותו גרעין, או של אותו דבר שאתה רואה נגד עיניך. זה בעצם הפירוך שהמהר"ל כאן מתקדם להסביר אותה, להסביר לנו פה. עכשיו, מוסיף המהר"ל, זה דבר מאוד חשוב. כל הכבוד למשל הזה, להשוואה הזו, לכאורה, בין הגרעין והאילן הגשמיים, שבאמת זה משל מאוד מוצלח, אבל בכל זאת יש הבדל. ההבדל הזה כבר המהר"ל דיבר עליו מקודם. דיבר המהר"ל על זה, פעם בתחילת הספר, אם באמת אדם יוצא מן הכוח אל הפועל בעולם המצוות והתורה, אז למה זה לא מונח בו בצורה טבעית, כמו הפעולות שבעלי חיים עושים באופן אינסטינקטיבי, או כמו הצומח, למשל שבט, הגרעין הזה, שלכאורה הוא מוכרח לגדל את מה שהוא מגדל. אין לו בחירה בכלל, והוא אוטומטית עושה את זה. וכשלא יעשו יותר מדי שגיאות, אז זה יצליח. ואילו הפירות והענפים של הגרעין, שנקרא הצד הנשמה האלוקית של האדם, שאתה אומר שזה התורה והמצוות, לא אוטומטית יוצאים לנו, יש הרבה קשיים, לא תמיד אנחנו צריכים להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אז אומר המהר"ל, זה ההבדל. זה החיים הגשמיים הטבעיים, אבל האדם, הכל מצד הנפש. הכל מצד הנפש. זאת אומרת, זה כן המעשים שמגלים את המהות, ופועלים את המהות. זה כן החוכמה שמגלה ויוצרת ומופיעה ומהדהדת ויוצרת את החלות במציאות. אז למה זה לא אוטומטי? אנחנו יכולים קצת לקרב אל הדעת, יכולים לראות שהרבה דברים שבהחלט אדם צריך לעשות, גם במישור הגשמי, זה לא תמיד אוטומטי. לא תמיד אוטומטי. למשל היום יודעים, נכון, שבצומח זה כן אוטומטי. נקרא לזה אולי בעל חיים, גם כן מאוד מובן איזה מזון הוא צריך. אבל למשל זה שהוא צריך חופש, זה שהוא צריך קצת לרוץ, זה שהוא יתנוון אם הוא לא יטרוף קצת מדי פעם, אז החושים שלו ישתבשו, תיתן לו אוכל מוכן, אבל הוא ייצור מקולקל, אפילו בעל חיים. אז זה דבר שלוקח זמן לאנושות להבין. בני אדם מגדלים בעלי חיים, לוקח להם לפעמים הרבה זמן להבין מהי הסביבת גידול שהיא חיונית לבעל חיים, אם אפילו בעל החיים בעצמו לא תמיד מודע לה. על אחת כמה וכמה האדם, כל מיני פעולות שבהם נפשו רגועה. למה יש כל כך הרבה פסיכולוגים, הרבה בני אדם שחיים עקום, אפילו בצדדים הנפשיים הפשוטים. לא מדבר על דברים אלוקיים, על כוחה. שעצם המרכזיות הרצוני של חיי האדם, האדם הוא בחירי, האדם הוא פועל מתוך דעת, והדעת היא דבר שהוא לא מונח בו אוטומטי, אלא מופקד בידיו, הוא בעצמו, זה חלק מתפקידו בעולם, לזהות את עצמו, להבין את, את עצמו ולעלות מתוך מציאותו אל הקומה האלוקית שבו, זה, זה מפעל חיים. בזה התורה צריכה להינתן מן השמיים. זה מה שהוא יסביר לך כך, משום שבכל זאת, עם כל מה שהשמיימיות מונחת בנו, הקדוש מונחת בנו הפוטנציאל, אבל המפתחות הנכונים, איך בדיוק אנחנו מגלים את זה מקרבנו, איך בדיוק זה צומח נכון מקרבנו, אנחנו צריכים לקבל את זה כתורה מן השמיים, אבל תורה מן השמיים שתינתן לנו, אין מובנה משהו חיצוני, משהו שקופה את הרצון הפנימי, משהו שמולבש וזר, אלא בדיוק הפוך. זה ממש מקביל לגרעין שסוף סוף נותנים לו את החירות לצמוח נכון, נותנים לו את החומרים, את הסביבה הנכונים, והאם הוא צומח, ואז זה משמח אלוקים אנשים. ככה גם התורה במצוות, העונג והעדן. ייתכן מצב שעם ישראל יהיה 2,000 שנה בגלות. יקיים תורה ומצוות, יעמיד תלמידי חכמים ואנשי מעשה רבים וקדושים ומובחרים. עדיין יהיה בחינת גרעין שלא נטוע באדמה הנכונה, עד שהוא עולה, עד שעם ישראל לא מתקבץ ובונה מחדש את עצמו בארץ ישראל, כביכול באופן יחסי, כל מה שהוא מקיים בחוץ על הארץ, זה בחינת ציונים. אין איזה אותה מרחב השפעה של חלות לא בנו, ולא במציאות העולמית בכלל, להשפיע את, את העדן והעונג האופייניים לעם ישראל כפי שהוא היה בארצו. אז הנה לך עד כמה התנאים מורכבים מאוד, כדי משום ליוקר הדבר, לחשיבותו, למעלתו, הוא זקוק להמון תנאים, וזה מפעל של כל האנושות להוציא את זה נכון מן הכוח אל הפועל. זה מה שבאמת הוא מביא כאן. שאלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. בני שהאדם על ידי המצוות יוצא לפועל השלמות, ומה שהיא נפש אצולה מלמעלה, כמו שיוציא האילן לפועל השלמות שלו, עד שקונה האדם המעלה העליונה להיות דבק בו יתברך. לכן אין לך לשאול למה על ידי מצווה זאת האדם לשלמות בפועל, שוודאי אין זה קשיא. משה נלך לשאול למה אילן זה בפועל השלימות, כאשר צורתו ותוארו כך, לא היה צורתו ותוארו בבניין אחר. זאת אומרת, מה זה נקרא הקרן קיימת לעולם הבא? זאת אומרת, לא רק שעמוק מאוד סוד הבנת המצוות כי הוא אלוקי, אלא גם ההשפעה, הקדושה שנוצרת על ידי עולם המצוות, היא אלוקית, והיא מתפשטת לא רק על מרחבי העין המציאותיות של עולם הזה, אלא זה, מה זה נקרא קרן קיימת? השכר של המצוות זה לא מתנה אלוקית חיצונית. שכר המצוות זה בעצם גמר ההשפעה של המצוות. למה עושה מעשה בעולם הזה? מעשה זה מיטיב את המציאות עכשיו, אבל לא נגמר בזה. הוא מיטיב את המציאות בעולם הזה, מיטיב את העולם הרוחני, משפיע חיי נצח. אדם, אחרי 120, גם כן חי לאור אותם מעשים טובים שהוא עשה. זאת אומרת, אתה פועל פעולות שרק את קצה הקרחון שלהם אתה מסוגל, אולי, לא מדבר על להבין, אבל מסוגל בכלל לאחוז. אתה לא יודע איזה מימדים בעצם מפעלים על ידי המעשים שאנחנו עושים. אז מכיוון שבכך עסקינן, אז פשיטה שזה לא יכול להיות מונח אוטומטית בחיים ההכרתיים האנושיים הגשמיים שלנו לפי הכלים שלנו. זה מוכרח לבוא כתוכן שבא מאותה אותו עולם הבא, מאותה שמיימיות התורה ניתנת לנו, ולשם נמשכים המעשים והפעולות שאנחנו עושים. זה מה שבונה לנו את החיים האלה, שסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, שהם בעצם החיים היהודיים השלמים. אומר המהר"ל, הדבר מעניין, שהאדם עיקר בנבראים ומקומו בעולם הזה תחת השמש, זהו ביתו ומקומו. כמו שאמרנו, כל הדברים שהם בעולם יאמר שהם תחת השמש, כל דבר בעולם יש לו מקום. כמו שאמרו, אין לך דבר שאין לו מקום, כאילו היה מקום שייך לאדם עד שהמקום נכנס בגדר של כל דבר, כך צריך לכתוב בגט שם המקום. זה נראה מאוד דבר שמוזר ממבט ראשון, מה שייך אדם גרש אשתו, למה צריך לכתוב? כלומר, זה לא מדאורייתא, אבל מדרבנן, בכל אופן תקנו ככה. הוא ממקום פלוני, היא ממקום פלוני, או מקום מפינת הגט, לפי השיטות השונות. למה זה חשוב? כאילו האדם מחובר למקום. אבל להגיד לנו עד כמה האדם עם כל השמיימיות שלו, כל הרוחניות שלו, אז זה גם כן חלק מחידוש המצוות. כל הרוחניות הזאת, תפורה כמו שקוראים היום, מדודה, כמו שהיא מדודה ברמח ושסע, כי זה האדם רמח ושסע, אז גם התוכן הרוחני שעולם אותו גם הוא ברמח ושסע, והאדם נטוע במציאות לגמרי כבולה במערכות גשמיות. והמושג מקום כאן משמש לזה משל, אדם הוא לא מעל המקום, אדם הוא לא מרחף, אדם מחובר, מחובר למקום על כורחו, הוא שייך לטריטוריה מסוימת, הוא מאוד מאוד שייך, הוא מאוד מוגבל, הוא מאוד שייך לתנאי מציאות. אבל בתנאי המציאות הזאת, הוא אוחז נצח. אל תנאי המציאות הזאת מכוונים דברי התורה, להאיר אותו באשר הוא, במציאות שלו. האדם הפרטי והאומה בכללה מוארים במציאות הגשמית לעולם הזה, ומשם להרים את הכל אל הנצח. זה מה שהוא כאן מסכם בסוף הפרק הזה. הוא מזכיר מה זה נקרא לא נתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריאות. מה ההסבר של המערה לצרף? לא כרמב"ם ולא כרמב"ן. הרמב"ם אמר לצרף מתור ניסיון. הרמב"ן אמר לצרף את הבריאות, הכוונה היא לא למענו יתברך אלא למענם. מה המהר"ל אומר לצרף את הבריאות? להדביק אותם לקדוש ברוך הוא, צרף מלשון צירוף, חיבור. כל עולם המצוות זה יצירת חלות שמחברת את כוליותנו, משהו. לא רק ברעיון אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. כל המציאות שלנו היא גשמית והיא אלוקית. היא ארצית אבל היא רוחנית בארצית הזאת, בארצית הזאת. גוי לא יבין את זה. גוי ששבת חייב מיטה. זה מה, עולם המצוות הוא לא עולם המלצות אלוקי. זאת אומרת, לא פחות דווקא משום שעולם המצוות הוא תוכן אלוקי מכוון. לכן, כמו שהוא חל פה ולא חל שם, כמו שזה מצווה וזה עבירה במדויק, ככה גם זה מצווה בזה וזה לא מצווה בזה. היינו, זה שמצווה, בזה שהוא יעשה, אורות גדולים יצאו אל הפועל. זה שלא מצווה, לא רק שאורות גדולים לא יצאו, יכול להיות אפילו חייב מיטה, מה שאצל יהודי, אין, שמירת שבת, זה שבת מעין עולם הבא, שכולה שבת כנגד כל התורה כולה, הגוי ראה את זה, יעשה אותו דבר, חייב מיטה. ההבדל התאומי הזה מראה לנו, אבל זה אדם וזה אדם, יכול להיות שהם נראים לנו ממש אותו דבר. אבל התורה מכוונת לא לאדם כפי שהוא נראה, או כפי שהוא מתנהג, התורה מכוונת אל הגרעין הפנימי שבו, שבכלל ישראל אשר בו. ובדיוק זה יצא אל הפועל בדיוק בדרך של המצווה הזאת, ולא אחרת. הוא לא יצא אל הפועל במצוות אחרות, ומישהו אחר לא יצא אל הפועל באותן מצוות. דווקא כך במדויק. ואפילו בתוך עם ישראל יש הבחנות. יש מצוות הכהנים, ויש מצוות על נשים, וכדומה. הפיכת היוצרות, היא כבר עושה דברים אחרת לגמרי. זהו פירוש, מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר ובין שוחט מן העורף, שהאמירה הזאת מאוד מקוממת. אז מה, לפי מה שהמהר"ל אמר, לא, באמת לא אכפת לקדוש ברוך הוא? אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? או לא? כי בוודאי מצד עצם הפעולה אין חילוק. רק שכך ראוי לה מקבל לפי סדר השכלי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים מבחינת הפעולה עצמה, לשחוט מן הצוואר, לשחוט מן העורף, אין לומר שבפעולה עצמה תמון הכל. הראיה, אם גוי יעשה את זה, לא מפריע. גם לקדוש ברוך הוא מצד המעשה זה אומר, מה לא אכפת לקדוש, מה הפעול שלא אכפת? המעשה כפי שהוא נתפס במובן האנושי, לכשעצמו, לא מסרה. כל המצוות זה מצד המגע שנוצר על ידי שאנחנו מקיימים אותם בשעה הנכונה בצורה הזאת, זה פגישה עם הקדוש ברוך הוא. המעשה לכשעצמו, לאו דווקא, תעשה את אותו מעשה במצב אחר. יש מליקה, מליקה זה לא שחיטה, בבית המקדש, פין קורבנות, דווקא מליקה. פטר חמור, דווקא עורפים, משהו אחר לא. המכוונות שעושה, זה רק אומר לך, עכשיו בכלל לא תתאה ותאמר, מעשה מובחר, מעשה אחר, מהמלצה כזו אחרת, אלא הכל, בטח אכפת לקדוש ברוך הוא, לא רק בכללות הדברים, בפרטי הפרטים של הדברים, אכפת ולא רק אכפת, דווקא משום, אחרת בכלל לא יצא כלום. לא חל, לא יצא לידי חובה בכלל, לא בערך, כלום. אז אכפת מאוד, אבל במה? לא במעשה באורנו החיצוני, אלא אכפת מבדיוק במכוונות המעשה, אל העושה, ובשעה, איך, ומה זה מפגיש, ומה נוצר על ידי זה, אז אכפת מאוד מאוד, וקדושה שלמה, ומאוד שלמים יוצאים אל הפועל דווקא כך. טוב.